ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, באר הגולה, מאת רבנו המהר"ל מפראג. ואנחנו בבאר חמישי, לא? בבאר החמישי. לא, זה כבר ראינו. רגע. כן, באר חמישי בעמוד קוף דלת. מה? כן, בעמודה הימנית? השמאלית, סליחה. וזה שאמר הכתוב? כן. כל הכבוד, אשרינו שאתה פה, אם לא היינו טועים. כן. ובכן, אנחנו ממשיכים ב... עמוד קוף דלת. עמוד קוף דלת בעמודה השמאלית. וזה שאמר הכתוב. אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. כן, השאלה הייתה, איך יכול להיות שאדם הראשון, שרוחו של משיח הייתה קיימת, עוד בימי התוהו ובוהו, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אמרו חכמים, זה רוחו של מלך המשיח. מה למלך המשיח ולתוהו ובוהו הראשון? מלך המשיח זה באחרית ההיסטוריה, ואילו רוח אלוהים מרחפת זה בהתחלת ההיסטוריה. מסביר המהר"ל שהתכלית חייבת להיות בראשית. כלומר, כמו שכאשר אדם פועל פעולה, אז כל הפעולות נגזרות מן המטרה, והמטרה הייתה בראשו ומחשבתו לפני כל פעולה, כך בבריאת העולם. אם המשיח הוא כזה מרכזי בהיסטוריה, אז הוא חייב לעלות על הדעת בהתחלה. זה משמע רוחו של מלך המשיח. הנה, התוכנית המשיחית יש לה התחלה. כך הסביר המהר"ל. קשור למחלוקת המפורסמת, עבור מי נברא העולם? אם עבור משה, או עבור דוד, או עבור אברהם, או עבור המשיח. כיוון שרבי יוחנן הוא הסובר שה... לא, כמו שרבי יוחנן אמר שלא יברא עלמא אלא למשיח, ריש לקיש, שהוא חברותא של רבי יוחנן, מן הסתם גם כן סבור כך, שהאישיות האידיאלית זה האישיות של המשיח, ולכן בשבילו היה כדאי לברוא את העולם, ולכן, ורוח אלוהים, זה מלך המשיח, זה דבר פשוט ומובן מאליו. בסדר? טוב. וזה שאמר הכתוב, אחור וקדם צרתני. אחור, הכוונה אחרון. אחרון למעשה בראשית. וקדם למעשה מרכבה. כן? צרתני ותשאל הכברה, וביור העניין, כי האדם נברא אחרון, וקודם למעשה בראשית. אם זכה, אומרים לו, אתה קדמת למלאכי השרת. ואם לא זכה, אומרים לו, יתוש קדמך. מה זה קדמת למלאכי השרת? מלאכי השרת, לפי המדרשים, נבראו או ביום השני, או ביום החמישי. ואם עליו נאמר, ורוח אלוהים מרחבת על פני המים, סימן שהאדם קדם לכל זה. קדם אפילו למלאכי השרת. יש מחלוקת קדמונים מי גדול ממי. האם האדם מן המלאך או המלאך מן האדם. הרמב״ם סבור שהמלאכים גדולים מן האדם. כי יש להם השגת אלוהות גדולה יותר מזו של האדם. לעומתו רבנו סעדיה גאון שקדם לו סבור שהאדם גדול מן המלאכים. לפי הזוהר פה. לא זה בזוהר, אבל באמת בזוהר. אחרון למעשה בראשית וקדמון למעשה מרכבה, זה משמע שהאדם הוא דו ערכי. יש לו צד עליון מן המלאכים, יש לו צד שבו המלאכים עליונים ממנו. רבי נחמן מברסלב, יש לו פרשנות מקורית לזה. הוא אומר שהאדם מתחיל נמוך מן המלאכים, והוא עתיד להיות גדול מן המלאכים. זה אמיתי, זה כבר נאמר במדרש. עתידים ישראל שיאמרו לפניהם קדוש. או עתידים ישראל שתהיה מחיצתם לפנים ממלאכי השרת. שנאמר, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, כלומר שכשהמלאכים ירצו לדעת מה פעל אל, הם ישאלו את ישראל, משמע שישראל יותר פנימה. בסדר? אומר רבי יוחנן ברסלב, ולכן ראוי לכל אדם לראות כיצד הוא יגיע ממצב של נמוך מן המלאכים, להגיע לעליון מן המלאכים. איך עושים את זה? יש על זה אסטרטגיה שלמה שמתוארת בליקוטי מוהר"ן, חלק ב', פרק א'. כן. נכון, אז מהצד הזה האדם עליון מן המלאכים. מהצד הזה. כן, בבקשה.
שמעתי, לא יודע אם זה מדויק, בשם הילד מקוץ, אבל אתה מכיר את זה, שאומר, אל תהיו לי מלאכים, זה יש לי הרבה,
בני אדם. יפה. טוב, זה על דרך הדרוש המוסרי של רבי מקוץ. מתאים. כן, בהחלט זה נכון. יש פעם שאלו, רב אברום שפירא פעם הסביר, מדוע יש כל כך הרבה מלאכים. יש הרבה מאוד מלאכים. אז הוא אמר, זה פשוט. לחטוא, הם לא חוטאים. פרנסה, הם לא צריכים. אז שיהיו. טוב, בואו נראה. אז זה מה שאומר כאן. רצה לומר, אני קורא כאן בפני. אז המדרש אומר את זה בסבב פשוטה. קדמת למלאכי השרת, או יתוש כדמך. כן, תורת האבולוציה היא דווקא מהבחינה הזאת מאוד טובה. כן, היא אומרת לאדם, זה אמנם לא מדויק, אבל זה ככה רגילים לומר, שתורת האבולוציה אומרת שאדם בא מן הקוף. זה טוב מאוד. אם האדם מתנהג כמו קוף, או גרוע מזה, הוא אומר, באת מן הקוף. כן, אתה לא שווה כל כך. כן? טוב, רצה לומר, כי האדם נברא אחרון. מצד... כי כל מורכב הוא אחרון לדבר שהוא יותר פשוט. כן, הרי מתחילים מפשוטים, אחר כך מחוברים, אחרי זה מורכבים. זו ההבחנה של המהר"ל בנצח ישראל פרק ג', שכל דבר במציאות בנוי מורכבים, סליחה, מפשוטים, מחוברים ומורכבים. גם בכימיה אומרים דברים כאלה, נכון? יש אטומים פשוטים, נעשים מזה מולקולות, מהמולקולות נעשות מולקולות מורכבות, כן? יש מבנה שניוני ושלישוני ורביעוני לחלבונים. כן? כלומר, כל דבר הולך ונהיה יותר מורכב. ודבר זה ידוע לכל. כי כל אשר הוא פשוט הוא ראשון יותר, כן? פשוט פירושו ראשוני. ואין לך דבר שהוא יותר מורכב מן האדם. זה שיא ההרכבה. איפה רואים את שיא ההרכבה באדם? במוח. כן? המוח האנושי הוא המוח היותר מורכב מכל המוחות שבעולם. כי זה האדם הוא שכלי והוא מורכב. ממה הוא מורכב? הוא, לפי המהר"ל, לא כמו שאני אמרתי, המוח, אלא ההרכבה, מגוף ושכל. וזה הרכבה יותר מכל. כן? כי הרי... מה? אפשר לקרב את זה, אבל אני רוצה להסביר, הנקודה של ההרכבה של גוף ושכל... זה שזה הרכבה בין קצוות. כן? הרמח"ל מסביר את זה כך, שהנשמה של האדם היא הפסגה של הרוחניות, והגוף של האדם התחתית של החומריות. ולכן המפגש הוא כמעט בלתי אפשרי בין הגוף לבין הנשמה. אז אם זה בכל זאת מצליח, זה הרכבה בכל מלוא מובן המילה. לעומת זה, למשל, יש בתוך העולם החומרי, יש דברים חומריים מאוד, יש חומריים פחות. גם בעולם הרוחני, יש דברים רוחניים מעט, יש רוחניים יותר. אם זה נכון מה שאמרתי, אז חייבת להיות מדרגה בדיוק באמצע, בין קצה הרוחניות לקצה הגשמיות, חייבת להיות מדרגה באמצע. נכון? מהי המדרגה הזאת? אומר הרמח"ל, השדים. השדים הם קצת חומריים וקצת רוחניים. הם התחתית של הרוחניות והשיא של הגשמיות. אז שם בדיוק בנקודת ההשקה בין החומר לבין הרוח, שם נמצאים השדים. כך אומר המהר"ל. כך אומר רמח"ל. עכשיו, האדם גם הוא מורכב מחומר ורוח. אז אולי האדם זה שד? נכון? אומר הרמח"ל, לא, אין לזה שום קשר. השד הוא בדיוק במדרגה האמצעית. האדם הוא הרכבה של שני הקצוות. לקחת את הרוחניות היותר קיצונית, ואת החומריות היותר קיצונית, הקצוות היותר מרוחקים, והפגשת ביניהם. לכן, מבחינה חיצונית זה נראה כמו שד, אבל מבחינה מהותית זה בדיוק ההפך. כן, בבקשה. אז זה גם יכול להיות. יכול להיות. יש גם קביצת מדרגות. אבל בואו נדבר על ההבדל בין השד לאדם. כן? השד הוא רגוע. כן? הוא בדיוק על הגבול בין החומר לרוח. האדם הוא לא שקט, כי הוא צריך להרכיב בתוכו שני קצוות מרוחקים. זה שיא ההרכבה. כן? ככה אומר המהר"ל. זהו ההרכבה יותר מכל. והפשוט הוא בוודאי יותר במעלה. כלומר, דבר שהוא פשוט ולא מורכב, ראשוני הכוונה, יש לו מעלה יותר עליונה, מצד שהוא פשוט. ולפיכך, אם אין האדם קונה המעלה השכלית, דיינו התורה, היתוש שאין לה השכל, או שאין לו השכל, קודם מצד הפשיטות. לכן מצד זה, יתוש כדמך, הביטוי הוא לא יתוש כדמך בזמן. זאת לא הנקודה, כי יכול להיות שמשהו קודם לי בזמן, ואני נעלה יותר ממנו. מה זה משנה מתי הגיע היתוש? אלא כדמך במעלה. יש מעלה ליתוש שאין לאדם. מה המעלה של היתוש שאין לאדם? שהוא פשוט יותר מן האדם. וכל דבר שהוא פשוט הוא יותר ראשוני, לכן הוא יותר במעלה. מה? לא, ראשוני זה דווקא לפניו. ראשוני זה לא לפניו. ראשוני שבלעדיו אפשר לעשות את ההרכבה. כלומר, ההרכבה היא הרכבה בין פשוטים. מה לא ברור? האם כבודו ראה אי פעם מנוע? היה מנוע? שר. מנוע, בוודאי כבודו ראה כיצד נראה מנוע מפורק. כל חלק וחלק של המנוע הוא פשוט. המנוע המורכב מן הפשוטים הוא מורכב. השאלה, מה יותר במעלה? הפשוטים או המורכב? אהו, בסדר? אז יש צד לומר שההרכבה, זה מה שרצינו להגיע אליו. זה, כן, מצד זה, כל הכבוד, תראה איזה מנוע, איך זה פועל, איך זה עובד. אבל החלקים הם פשוטים. עכשיו, אם המנוע עבד כמו שצריך, טוב, ודאי שהוא במעלה יותר מן הפשוטים. אבל אם המנוע בסוף, עם כל ההרכבה, הוא לא מתפקד, עדיף עם הפשוטים עליו. נכון? מובן? היתוש הוא פשוט. האדם מורכב. מה יותר במעלה? הפשוט, היתוש. לכן אומר, יתוש כדמך. כדמך לא במובן של מתי הוא נברא קודם, אלא במובן שהוא במעלה יותר, בגלל פשיטותו. אם האדם לא יודע להשתמש בהרכבתו, כראוי. יותר ברור. המפתחות בפנים. מה זה? לא רק זה, כן, הוא עושה את הפשיטות כי הוא ראשוני. כן, בבקשה. נכון. אתה אומר ככה, אחרי בין השמשות, יש דברים שנראו בין השמשות, זה גם השדים. נכון? לזה אתה מתכוון. נכון, זה לפני האדם, זה אחרי האדם, אחרי האדם. יוצא לפי זה שהשדים, זכורה זה יותר גדול מהאדם. זה השאלה, נכון? כן, יפה. אז הזוהר מסביר שהשדים זה בריאה שלא הושלמה. לא הושלם. רק בין השמשות. בין השמשות זה גם כן משהו כזה לא ברור איפה זה נמצא. אז זה לא מושלם. למרות שזה אחרי האדם. כן.
אני שמעתי בזוהר שהאדם הראשון, זמן שהוא פחות מאשתו, היה רשדים בעל מהגוף שלו.
נו, אז מה? זה כתוב בראשית רבה. So what?
So what?
נו.
אתה אמרת משהו.
בסדר, יש מקורות ויש מקורות. אם היינו עכשיו לומדים על נושא השדים, היינו מיישבים את כל המקורות, אבל טוב. על זה נאמר, מה אתה ראית? שד.
שד.
אנחנו מבינים שמתקין השם אחד, אז במובן הזה אין הוויה כמו מלאכים ושיפים, לא באמת קיימים בעצמם, זה רק שוב הגוונים של הופעת השם, אז זה משתלב עם...
אתה צודק, יש מישור של התבוננות כזה. יש מישור של התבוננות שבו כל חלקי הבריאה קשורים זה בזה. זה לזה אתה מתכוון?
כן.
כן, בסדר, זה לא סותר. אבל פה אנחנו מדברים על כל נברא מצד עצמו. יש גם צד של התבוננות כזאת? כן? כי הרי אני והשולחן, אנחנו לא אותו דבר. למרות שיש קשר ביניהם. כן? כן, בבקשה. וואו, אתה אומר דברים עמוקים. רגע, לא הבנתי בדיוק. מי הוא היתוש ומי הוא האדם פה? לא... אדם שחי ביחידות, אינדיבידואל. אז מה הוא יתוש? למה הוא יתוש? כי הוא לבד. יפה, אפשר להגיד, כן, אפשר לעשות דימויים כאלה, כן. הלאה. אז בואו נראה. לא, נקרא שוב. רצה לומר כי האדם, אני קורא כאן בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל וזה. חמש שורות. רצה לומר כי האדם נברא אחרון, מצד כי כל מורכב הוא אחרון, לדבר שהוא יותר פשוט. ודבר זה ידוע לכל, כי כל אשר הוא פשוט הוא ראשון יותר, ואין לך דבר שהוא יותר מורכב מן האדם, כי זה האדם הוא שכלי והוא מורכב מגוף ושכל, וזהו הרכבה יותר מכל, והפשוט הוא בוודאי יותר במעלה מצד שהוא פשוט, כן, לא בכל דבר. ולפיכך, אם אין האדם קונה המעלה השכלית דיינו התורה, היתוש שאין לו השכל קודם מצד הפשיטות, כלומר, אם האדם, זה כמו המנוע שלא מתפקד, אז חלקי המנוע עדיפים. אני אמכור יותר טוב חלקי מנוע מאשר מנוע שלם שלא מתפקד. נכון? ואם זכה, זה מה ש... כדברי, ההוא גישש הכי ורה. ואם זכה, אומרים שהוא קודם למלאכים. וזה מפני שהוא תכלית בכל הנבראים שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. וכמו שהתבהר עוד דבר זה באריכות. והתכלית הוא קודם אל הכל, כי הכל נברא בשביל התכלית. לכך האדם שהוא התכלית הוא קודם הכל. וזהו שנברא רוחו של משיח ביום הראשון. כאשר הוא חוזר לאותה אגדה המשונה, שרוחו של אדם הראשון, של משיח נברא קודם, דיינו שהאדם הוא התכלית לכל הנבראים שהוא בעולם, שהם בעולם, ותכלית כל העולם הוא המשיח, כמו שבא לך למעל. בסדר? ומה שאמר שנברא רוחו של משיח ביום הראשון, פירוש כמו שאמרנו, כי נברא העולם בעניין זה שיגיע אל התכלית הזה שהוא המשיח, ולכך בתחילת הבריאה נרמז רוחו של משיח, מאחר שעיקר העולם נברא בשביל המשיח שהוא עיקר העולם, כמו שאמרנו, ורוח של משיח הוא רוח אלוהים. ולכך כתוב, אחר שנבראו שמיים וארץ ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כי לדבר זה, השלמת שמיים וארץ, והוא תכלית הבריאה. ויש עוד בזה דבר מופלא. כלומר, עד כאן ההסבר הראשון. עכשיו יש עוד יותר עומק. ויש עוד בזה דבר מופלג. כי האדם הוא מורכב האחרון, כמו שהתבהר, והפשוט הוא קודם המורכב. ולפיכך האדם שהוא מורכב אחרון, הוא נברא אחרון אל הכל, כמו שהתבהר. אבל רוחו של משיח נבדל לגמרי. כן? היית צריך להגיד... ורוח אלוהים זה רוחו של האדם. כי האדם הוא האחרון. אז למה אתה אמרת דווקא רוחו של משיח? מכל בני האדם לקחת רק אחד ואמרת עליו ורוח אלוהים רחפת על פני המים. הוא אומר המהר"ל בגלל שהמשיח שונה מכל שאר בני האדם בדבר מה. במה הוא שונה? שהוא ההצלחה. ואף אם אין לו גוף, רוחו נבדל מן הגוף. וכיוון שרוחו נבדל ולכך הוא פשוט, לפיכך נברא רוחו ראשון, קודם הכל. ודבר זה מבואר למשכילים בחוכמה. כלומר שרוחו של מלך המשיח זה רוח פשוטה. ולכן יש לו חלק בפשוטים שהם ראשוניים בבריאה. ונשאול אם כן, למה נברא רוחו של משיח קודם המלאכים, וכי יותר נבדל הוא מן המלאכים? כן, הרי גם המלאכים הם סופר רוחניים כאלה. כן, מלאך זה רוחני. אז זה היה צריך להיברא עם המלאכים. אומר, זאת לא שאלה. כי מה שנבראו המלאכים ביום שני, ושמיים וארץ נבראו קודם המלאכים, כבר פרשו במדרש שאם היו נבראים המלאכים, כן, בבראשית רבה פרק ג', שאם היו נבראים המלאכים ביום הראשון, היו אומרים, מיכאל היה מותח בדרומו וגבריאל בצפונו, ואמה אלוהים לעולם. לכן נברא העולם קודם, ביום הראשון, ואחר כך נבראו המלאכים, כן? כלומר, אם המלאכים היו ראשוניים, אז היו עובדים להם. לכן היה צריך שיהיה דירוג כזה. ורצה לומר כי העולם הוא אחד, כמו שאתה אמרת, שהעולם הוא אחד. הנה, הוא אומר, וראוי שיהיה נברא העולם אחד. ביום ראשון שהוא יום אחד, כי לכתיב היה ערב היה בוקר יום אחד, ולא כתיב יום ראשון, כמו יום שני. אבל המלאכים אינם אחד. כי יש מיכאל, יש גבריאל. הרי מיכאל הוא תופס רק חלק מן המציאות, וגבריאל תופס רק חלק מן המציאות. לכך אין ראוי להם הבריאה ביום שהוא אחד. מה שאין כן האדם שהוא במהותו אחד. ואמר, אם היו נבראים ביום הראשון, היו אומרים כי מיכאל היה מותח בדרומה, וגבריאל בצפונה, והם מצטרפים לפועל אחד, וכאילו הם אחד, ולכך לא נבראו ביום שהוא אחד. אבל המשיח, מפני שעל ידו יהיה כל העולם אחד, ולא יהיה העולם מחולק, זה מעניין, ההגדרה של תפקיד המשיח לפי זה. אין? להביא סוף סוף לביטול החילוקים. ראוי לו שנברא ביום ראשון, שהוא יום אחד. זהו הטעם הברור שנברא משיח ביום הראשון שהוא אחד, מפני שכל דבר נברא בזמן המיוחד אליו, ראוי לו. לכך משיח שאין זמן מיוחד, ראוי לו רק יום הראשון, ולכך נברא המשיח ביום ראשון. כן, דבר. יש אחד שהצביע. אתה לא הצבעת, אז יש לו קדימה. מי שהצביע, יש לו קדימה. גם אתה הצבעת? בסדר, יאללה, בכבוד, יותר מבוגר. לא שומע.
כאשר אדם עושה עבירה ומצווה, נברא מלאך.
נכון.
בדברים שכתובים פה
לכאורה, נכון. זה לא אותו מלאך. המילה מלאך, הרמב״ם כתב במורה נבוכים, שהיא משמשת לכמה דברים. היא משמשת בשביל הנבראים, העליונים, האלה הנצחיים, מה שנקרא השכלים הנבדלים. וזה גבריאל ומיכאל. ויש מלאכים, כוחות הטבע נקראים מלאכים. וגם תולדות העבירות או המצוות שלנו נקראים מלאכים. וגם הנביאים נקראים מלאכים. ולפעמים גם חכמים נקראים מלאכים. זה לא... זה ביטוי רחב מאוד, מלאך. כן. בבקשה. המלאכים לא זקוקים, אבל יש להם שליחות אל העולם. מלאך זה שליח.
כן.
איך אנחנו יודעים שלא היו מלאכים מקודם? זה נכון, אבל אם ככה, לא היה כתוב בראשית ברא אלוהים. אלא בראשית בראו. נכון? כלומר, אם ברא, משמע שהוא יחידו של עולם. עושה שמיים מאיתי, אל תקרא מאיתי, כי מי איתי? אתה אומר שיש מדרש שהקדוש ברוך הוא נמלך עם המלאכים לגבי הבריאה. אז אני אשמח לראות את המדרש שלך, כי במהדורות שלי זה לא כתוב. ומה אתה אומר? על האדם, על האדם, ודאי, ודאי. כן. בבקשה.
אפשר להגיד שהיה השלמה בין שמיים וארץ, השלמה,
מלאכים, יפה. זאת אומרת, אברהם אבינו, הוא עושה פיוס בין המלאכים, הרי באו אצלו שלושה. באו שלושה ביחד, כנראה שהם מרגישים שהם יכולים לשבת ביחד אצל אברהם. בדרך כלל כנראה למלאכים קשה לשבת אחד עם השני. מיכאל וגבריאל זה לא הולך. כן, זה כולו מים, זה כולו אש. כן? אז אצל אברהם אתה אומר, הם הרגישו טוב, הרגישו הבית, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכל. איזה עץ זה היה? עץ החיים כמובן. תחת עץ החיים, כן. אין עוד מדרשים, זהו, זה כל מה שיש.
לא.
ודאי שיש עוד מדרשים. זה, כן, שאמרתי לך שאין עוד מדרשים, זאת הייתה אמירה צינית. וכי עלה על דעתך שעל פסוק כזה לא יהיו עוד מדרשים? יש ספר אגב נפלא, שימושי, שלא כל כך משתמשים בו היום. זה נקרא התורה הכתובה והמסורה. הוצאת דביר, שלושה כרכים ועוד כרך השלמה. על כל פסוק ופסוק בתנ"ך, הוא מפנה אותך למקורות בחז"ל. זה מדהים. שם יש בוכתה של פסוקים עם 30 מקורות, 20 מקורות. כן, מה? כן, התורה הכתובה והמסורה, מת היימן. הוא לא מביא הכל הכל הכל, אבל הוא מביא די הרבה. כן.
זה לא גם בהספקלריה,
אספקלריה, יש כל מיני.
שם הוא מביא את הכל.
לא, לא בדיוק, לא בדיוק. לא, הוא לא מביא כל מקום שהפסוק מצוטט, אלא הוא מביא את המקומות העיקריים. כן, בבקשה.
מה ההבדל בין רוחו של משיח למשיח?
רוחו של משיח זה הרוח. משיח זה האדם בפועל, עם הגוף. הרי אנחנו גם רוח וגם גוף, גם המשיח. כן, הוא אדם שהוא גם רוח וגם גוף. אבל רוחו הנבדלת היא קדמה לעולם. הגוף שלו עשוי מהמבורגרים וקטשופ, כמו כולנו. מה? ותפוחי אדמה, זה תלוי. זה תלוי, זה תלוי. כן, יש כל מיני אפשרויות. כן. כן. כן, העניין של המשיח זה שלא יהיה העולם מחולק.
זה להדגיש פה משהו.
כן.
כן,
לכן אומר יום אחד, כי יום אחד זה לא יום ראשון, זה היום של עולם אחד, עולם מאוחד. יהיה בשלום עם השני, לא תהיה תחרות. מבט כללי, זה למשל, הרי אדם יכול לחשוב את עצמו, איך הוא בינו לבין עצמו, או איך הוא בינו לבין הקבוצה שאלה הוא שייך. זה לא אותו דבר. אז זאת אומרת, לא יהיה העולם מחולק, לא שיהיה אחיד, כן? אבל יהיה מאוחד. כן, אגב, מה פירוש, אם כבר אנחנו מדברים על זה, מה פירוש המילה יום שני? זה דבר לא מובן. אם ביום הראשון לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון, אלא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, כי זה עולם אחד, אז מה זה יום שני? איזה ראשון קדם לו, כדי שהוא יהיה שני? מה? אז צריך להגיד יום שניים.
הוא חוזר על היום הראשון.
יפה, זה עוד יום אחד, יפה. זאת אומרת, זה השני שהוא אחד. כולם הם עולם אחד. וזה עוד אחד שהוא אחד. זה מצער מאוד. אתה רוצה שאני אסביר עוד פעם? בוודאי. כלומר, אם אתה אומר, כשאתה אומר את המילה שני, מה אתה מצפה למצוא לפני שני? ראשון. ולא כתוב ראשון. מה כתוב? אחד. אומר לך, אחד, כי זה לא בא לומר שהיום הזה היה ראשון, אלא להגיד שזה עולם אחד. אז אם ככה אין לך ראשון, אז איך יש שני? מבין את השאלה? השאלה ברורה או לא? כי אם היא לא ברורה, התשובה גם כן לא תהיה ברורה. אז אני אעביר אותה עוד פעם. אם אני אומר על משהו שהוא שני, יש לזה היגיון רק אם קדם לשני ראשון. אבל לפני היום השני בבריאת העולם, אין לך יום שקוראים לו ראשון. אז איך בכלל, מאיפה הוא קרץ היום השני, אם אין לו ראשון לפניו? לפניו יש רק אחד, לא ראשון. היה צריך לקרוא לו מקסימום יום שניים, והיום שלישי לקרוא לו יום שלוש. אבל אתה קורא לו יום שני, אז הוא שני לאיזשהו ראשון, איך זה יכול להיות? הרי אין ראשון לפניו. עד כאן השאלה ברורה?
כן.
בתורה. תשובה. הכוונה לא שהוא שני בסדרה, אלא הוא היום הנוסף שגם הוא אחד, כמו היום הראשון. כן, כולם הם אחד. הוא השני שהוא אחד, השלישי שהוא אחד. הוא שונה, כן, הוא שונה את האחדות. יפה, יפה. זה מובן? כן, בבקשה. אז איך המלאכים נבראו ביום שהוא כולו אחד? יפה, במיוחד שביום השני הייתה מחלוקת. נבראה מחלוקת, עד כדי כך שגם לא כתוב כי טוב. עונה על זה רבי צדוק הכהן מלובלין, שביום השני, בתוך המחלוקת הייתה אחדות. כי ברגע שיש לך שני צדדים, הם שני צדדים של האחד. בסדר? בבקשה. יש חידוש של האחד, עוד פעם אחד. כן, זה לא שינוי, זה אותו אחד שחוזר.
האדם קנה עלייה של כאילו על הראשון?
זה יכול לפייס הרבה אנשים. יכול לפייס הרבה אנשים. כן, מה? כן.
בעצם אי אפשר להגיד יום ראשון, לא שייך ראשון, שיש רק יום אחד בבריאה.
נכון. הלאה, מה? בסדר, אבל אם אתה לא יכול להגיד ראשון בגלל שבגלל שהיה רק יום אחד, אז ליום השני אל תקרא שני. תקרא לו שניים. כן.
משיח.
משיח. אוי אוי אוי.
משיח הוא מאמנו.
הוא מאמנו, ודאי. יהודי טוב, יהודי טוב.
יהודי טוב.
גדל בחינוך טוב.
מדברים על האחד באחדות.
והיה שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו ושפט בין הגויים. כתוב השם אלוהינו, אומר רשי, שמה ישראל, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים. עתיד להיות השם אחד לכל העמים. כתוב, והוא מביא שם הפסוק מצפניה, ג' ת' כי אז זה הפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם, אחד. מדי, כן. הנה אומרים את זה, בא לנו לשבח, כל בני בשר יקראו ישמך, כן.
נו. עצם זה שהוא בורא בששת הימים, מתבקש מזה,
רגע, יש הבדל בין שישה לששת. אני אסביר לך. שישה זה אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. זה שישה. ששת זו שישייה, זה דבר אחד. כמו שאתה אומר, שישייה. שישייה זה, אתה אומר, הכל ביחד, ששת ימים. כלומר, הכל עשוי משישה ימים.
זה
ראשון
שני.
לא.
שישה זה ששת.
אני אסביר לך, ששת ימים, כוונה שישייה של ימים, שכולם תלויים זבז, כלומר זה בזה. פירוש הדבר, שאם תשאל את עצמך, ממה מורכב העולם שהקדוש ברוך הוא ברא? הוא מורכב משישה ימים, זה נקרא ששת. כן. כן, הוא לא נכנס כאן לפרטים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, כהן צדק, אליהו הנביא, הוא לא נכנס לפרטים האלה, הוא מדבר על המגמה המשיחית. המגמה המשיחית היא הופעת אנושות מושלמת. זה מרוכז באדם אחד מבית דוד וששמו משיח. אבל זה, 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 זה ודאי לא הנושא כאן. הנושא של המהר"ל פה הוא הרבה יותר מצומצם. הוא רוצה להסביר מה הרעיון של דבר שהוא באחרית, איך אתה שם אותו בראשית. אז הוא אומר, בראשית, הכוונה שהקדוש ברוך הוא כיוון אליו. זה הכוונה, כן.
רבנו ברכיאל אומר, יש מאמר שאומר שהקדוש ברוך הוא במאמר אחד ברא. אז איך שיש שישה ימים, כמו עיקר שהוא זורק שישה זרעים, וכל אחד נובד ביומו.
יפה, יפה. יפה מאוד. אז מה זאת אומרת שישה ימים? זאת אומרת שבהתחלה הוא זרה את כולם. נכון? ביפה? נכון. בבקשה.
איך הקדושה, הבדלים בין הדברים, והמשיח שהוא הפוך.
כן, כי הוא בסוף. כדי לאחד דברים, צריך קודם כל לדעת במה הם נבדלים זה מזה. כן, אז זה מה שהזוהר אומר, שצד התומאה מתחיל באחדות ומסיים בפירוד, וצד הקדושה מתחיל בפירוד ומסיים באחדות. ובכן, קהל קדוש, אנחנו בזאת עוברים אל הבאר השישי. מה? לא, הוא לא אמר כלום. אני לא... לא עושה את העבודה שלו. כן, מה אתה אומר?
לא מובן עם השני.
זה מצער מאוד. מה השאלה?
למה כאילו אנחנו אומרים שאי אפשר לקרוא לראשון, אנחנו גורמים לו אחד, ואז אי אפשר לקרוא לזה?
אמרתי שאי אפשר לקרוא לשני שני אם אין ראשון לפניו. למשל, אדם לא נולד בגיל 5. כן? אני נולדתי דווקא בגיל 0. לא יודע מה איתך, אבל אני נולדתי בגיל 0. למה? אמרו לי, אתה לא יכול... אני רציתי דווקא להיוולד בגיל 12. אמרו לי, לא, אתה לא יכול. אתה צריך לעבור 12 שנה כדי שתהיה בן 12. אז כמו כן גם, אי אפשר להיות שני אם אין ראשון קודם. מובן? הלאה. ובכן, קהל קדוש, אנחנו בזאת פותחים... במאורע היסטורי כמעט, אנחנו פותחים עכשיו את הבאר השישי. איך הזמן עובר? לא יאומן. טוב, הבאר השישי. מים אדירים. עולים מעלה מעלה וגוברים. מכסים גבעות גובה הרים. והיה לנחל פורץ ויוצא לכל עברים. צי אדיר ואוניות סוחרים, רוחב גבוליו אין עוברים, ומצולותיו לא יגיעו זרים. יפה. האם זה מסביר משהו לגבי התוכן של הלימוד? לא. הנושא של פרק שישי, זאת ההתמודדות על מה שהיינו קוראים בימינו סתירה בין חוכמה לתורה, תורה ומדע. כן, השאלה הזאת מטרידה הרבה אנשים, האם התורה, המדע, זה, האם זה מסתדר, לא מסתדר, כל מיני דברים כאלה. וישנן גישות פשטניות לנושא הזה, ויש גישות אמיתיות לנושא הזה. המהר"ל דווקא הוא מהאמיתיים בנושא הזה, והוא יסביר לנו מהו היחס בין תורה לבין מדע. האמת היא שמצד האמת לא הייתה אמורה להיות בכלל שאלה. למה שהתורה תסתדר עם המדע? הרי התורה עוסקת בנושא אחד, המדע עוסק בנושא אחר. כן, למשל, האם יש סתירה בין אפיית לחם הפנים לבין קונדיטוריה נאמן? התשובה שאין שום סתירה, כי כל אחד עוסק בנושא אחר. נכון, זה אופה וזה אופה, אבל זה אופה למטרה אחת, זה אופה למטרה אחרת. אז לא אמורה להיות קושיה. אותו דבר לגבי התורה והמדע. התורה והמדע מדברים לפעמים על אותו הדבר, אבל מתוך מגמה אחרת לגמרי. לכן, עצם הרעיון שהתורה צריכה להיות מתאימה למדע, או סותרת את המדע, לכאורה השאלה הזאת אין לה מקום. אל תעשה את עצמך. בסדר? אתה יודע, הרי. קראת את המאמר שלי על תורה ומדע, ולכן זה לא חוכמה... לזרוק דברים סתם כדי שאני אגיב. זה לא יעזור לך. טוב. בסדר. עכשיו, אז אם ככה, לכאורה, בין תורה לבין מדע לא אמור להיות קשר. ובכל זאת, הרבה דתיים מוטרדים משאלות כאלה. יש גם ניסיונות בימינו לכתוב ספרים שמוכיחים שחכמי ישראל בימי התלמוד והנביאים, הם היו גדולים במדע, ואולי אפילו גדולים במדע מאיתנו, והם ידעו דברים שנתגלו רק בזמן האחרון. דברים כאלה ברור שנדע צובלתם. ברור שחכמנו לא ידעו מדע יותר ממה שאנחנו יודעים. יסתכן שיש ידיעה, זאת או אחרת שהייתה ידועה ואחר כך נשכחה. למשל, הניתוח הקיסרי. כן, הניתוח הקיסרי ידוע שבמשנה... בזמן המשנה דיברו על כן, לא רק על יוצא דופן. יוצא דופן זה הניתוח הקיסרי. אבל הכוונה, מדובר באישה שילדה מספר פעמים בניתוח קיסרי. עכשיו, האפשרות ללדת מספר פעמים בניתוח קיסרי זה חידוש של הדור האחרון. לפני 100 שנה, היה ידוע שאישה שילדה בניתוח קיסרי לא תלד יותר. כן? וזה שבמשנה זה מוזכר, אז המפרשים אמרו שזה נאמר באופן תיאורטי, כי זה באמת לא יכול להיות. היום אנחנו יודעים כן לעשות את זה. עכשיו, יכול להיות, אם כן, שבימי קדם, הטכניקה כיצד לילד אישה, כלומר, כיצד להיכנס לרעיון גם אחרי ניתוח קיסרי, הייתה ידועה, וזה נשכח וחזר. בסדר, אז יכול להיות לפעמים ידיעות שנשכחות וחוזרות. אבל באופן כללי לומר שחכמי ישראל היו בקיאים במדע, באופן גורף, הדבר הזה אין הדעת סובלתו, שאם לא כן היינו מתרפאים על פי הרפואות שבתלמוד. ברפואות שבתלמוד, למשל, כתוב שדג הוא יותר בריא כשעוברים עליו כמה ימים. תנסו. מה? כן, תנסה. מחסן, תנסה. נבדוק, כן? אז התוספות הם מהירים שם שכנראה נשתנו התוואים. זה הג'וקר שמוצאים כל פעם שיש מרגישים איזושהי סתירה כזאת. זה נשתנו התוואים. טוב, אחרי כל הדברים האלה אנחנו נראה שהגישה של המהר"ל היא גישה מאוד בוגרת, מאוד מעמיקה בנושא הזה. אבל נקרא בפנים. התלונה השישית. של מי? של מבקרי חז"ל. באומרם. כי היה נעלם מהם, כלומר מחכמי ישראל, חוכמה האנושית. הם החוכמות אשר לפי שכל האנושי. כלומר, חכמי ישראל לא ידעו שום דבר במדע, ובגלל שהם לא ידעו שום דבר במדע, הם טעו בדברים יסודיים, וצריך לתקן אותם. מה? המבקרים האלה הם לא גויים, הם יהודים. יהודים. ולא שהיה נעלם מהם, כלומר לא רק שהם לא ידעו, רק דיברו בהם בתכלית הזרות. ולכן אמרו גם, כלומר, אם הם היו שותקים הרבנים מילא, אבל הם גם דיברו בעניינים מדעיים שאין להם שום מגע בהם, והדברים האלה בתכלית הזרות. יש משל טענה כזאת שחכמים לא ידעו שהכינים פרים ורבים. כיוון שהם לא ידעו שהכינים פרים ורבים וחשבו שהכינים נוצרים מן הזיעה של האדם, לכן הם אמרו שאין איסור דאורייתא בהריגת כינה בשבת, יש אופנים שאפשר להרוג כינים בשבת כי זה לא פרה ורבה, ואם הם היו יודעים הם לא היו אומרים את זה, ויש כאלה שאומרים, כן, חכמים טעו, צריך לשנות את ההלכה. דברים האלה אין להם שום יסוד, ברור שכשחכמים אמרו שה... כינים נוצרים מהזיעה של האדם, הם ידעו. הם ידעו טוב מאוד שהכינים פרים ורבים. איך אני יודע? כתוב שבמסכת עבודה זרה שהקדוש ברוך הוא זן מקרני רעמים ועד ביצי כינים. איך יש ביצים אם לא פרים ורבים? אלא מה? מה זה? התרנגולת לביצה. זאת אומרת, אתה רוצה לחזור אל השניצל. שבו יש אחדות מופלאה בין הביצה לבין התרנגולת. כן? אבל אני לא יודע אם זה הנהוג בימי חז"ל. כן? כתוב על דג וביצה שעליו, במסכת ביצה יש דבר כזה, דג וביצה שעליו. אז משמע שהיו עושים שניצלים מדג, אבל לא מתרנגולת. יכול להיות שעדיין לא נפטרה, אז באמת שאלת הביצה והתרנגולת, כפי שאתה מנסה לרמוז. ובכן, מה? אותו דבר, כן, לגבי תולעים שמתאבים בבשר. למשל, חז"ל אמרו, כשהתולעת לא פרשה, היא מותרת. אחרי שהיא פרשה, אסורה. ודאי שזה הזבובים מטילים שם הביצים, אבל אני רוצה לומר ש... יש שם דווקא בדוגמה של הכינים, כי יש לי מקור בגמרא לומר שהם ידעו שזה פרה ורבה. ואף על פי כן הם אמרו שזה לא פרה ורבה. זאת אומרת שהקריטריונים של השפיטה ההלכתית של החכמים הם קריטריונים סובייקטיביים ולא אובייקטיביים. תן לך דוגמה אחרת. למשל, יש דיון בתלמוד. הרי ידוע שבשבת אסור לחמם מים, אבל מותר לקרר מים. עכשיו, איך מחממים מים? אני יכול לערבב אותם עם מים חמים, אז גם המים הקרים יתחממו. זה אסור. אני יכול, איך אני יכול לקרר מים? אני לוקח מים חמים ומערבב אותם עם קרים, וזה מקרר אותם. אז זאת הפעולה. אלא מה? אז יש מחלוקת בתלמוד מה גובר על מה, אם עילאה גבר או תתאה גבר. הלכה היא תתאה גבר, התחתון גובר. מה פירוש הדבר התחתון גובר? אם אני שם מים חמים בתוך מים קרים, זה מותר. למה? כי התחתון הוא הגובר. זה נקרא שקיררתי מים חמים. לעומת זה, אם יש לי מים חמים ואני שופך בתוכם מים קרים, זה אסור, כי אני חיממתי מים קרים. תתאה גבר, לא עילאה גבר. נשאלת השאלה, וכי אי אפשר למדוד עם מדחום ולבדוק אם זה יתחמם או זה יתקרר. כנראה שהחכמים לא אכפת להם מהמדחום. הם רוצים לדון מה נקרא בעיני האדם חימום ומה נקרא הקירור. ולכן השאלה היא שאלה סובייקטיבית ולא מדעית. אין כך, על דרך זו יש אם כן להפריד כל המקורות לכאורה המראים על אי ידיעה של החכמים בענייני מדע, בגלל שהתשובה היא שהחכמים לא עסקו בזה בכלל. כלומר, זה יכול שחכמי ישראל גם עסקו במדע, כי הם היו בני אדם, ובני אדם אוהבים להתעסק במדע, גם חכמי ישראל, למה שלא התעסקו במדע. אבל זאת לא הנקודה שעליה הם דיברו. אחזור על דבריך היפים. אתה אומר שהתברר לאחרונה שהדיוק של החכמים בנושא העיבור הוא מדהים עד כדי חלקיק רחוק של שנייה, וזה אם כן משהו מדעי. עד כאן דבריך היפים הבלתי נכונים. אני אסביר גם מדוע, מכמה סיבות. זה נכון שאורך החודש ההלכתי הוא כמעט זהה לאורך החודש שהתברר על ידי המדידות של נאסא. זה נכון. אבל יש לי על זה מספר הערות. הערה ראשונה, הדיוק הזה, האורך הזה של החודש, כפתת י' ב' תשצג, מאיפה למדו זאת חכמנו? זה מאיפה הם למדו? מהגויים. שתיים. בפרקי דרבי אליעזר, כתוב שאורך החודש הוא כפתת י' ב' תפשין כף חלקים, ולא תפשין צדיק ג' חלקים, חסרים עין ג' חלקים. אומרים חלק מהמפרשים, כי באמת החכמים אחר כך הוסיפו עין ג' חלקים כדי לדייק יותר. זאת אומרת שהמדידות הראשונות לא היו מדויקות. ג', האורך של השנה השמשית בהלכה הוא לא נכון בעליל. מה תעשה עם זה? אפילו התקופה של רב עדה היא לא נכונה מבחינה אסטרונומית. מה תעשה עם זה? ולא עוד שאנחנו מחשבים את ברכת החמה לפי התקופה של שמואל, שאין לה שום בסיס אסטרונומי. בסדר? אז מה תעשה עם זה? שלא לדבר על זה. עכשיו אני רוצה להוסיף, והם מברכים, עכשיו אני רוצה להוסיף על זה עוד קושיה. בידוע שאחד מהכללים של ההלכה הוא מה שנקרא חוק שיטסר. שיטסר הכוונה שהתקופה של ניסן צריכה לחול לפני 16 בניסן. זה כלל גדול, והכלל הזה כבר מוזכר בירושלמי. ואז לא ייתכן לפי זה שפסח יחול לפני ה-21 במרץ. נכון? מה? זה לא יכול להיות ש... לא יכול להיות. יש רק בעיה אחת. אם אתה הולך רטרואקטיבית בזמן עם הלוח שלנו, אתה רואה שלפני שנת 840, פסח כן היה חל מדי פעם לפני ה-21 במרץ. מה שמוכיח שהכללים של הלוח שלנו נקבעו סופית בתקופה מאוחרת יותר. ולא עוד, אלא שזה כבר כ-100-200 שנה, שמדי פעם פסח חל אחרי ה-21 באפריל, בניגוד להלכה. זאת אומרת שיש לנו פה בעיה. עוד 1,000 שנה, זה לא יקרה אף פעם שפסח יחול לפני ה-21 באפריל. מה תעשה אז? אז אל תספר לי שהלוח שלנו הכי מדויק בעולם. הלאה. מה אני יכול לעשות? איך אמר אריסטו? אהב אפלטון, אהב סוקרטס. אך האמת אהב מכל. טוב. איך אני יודע שמותר להשתמש בציטוט הזה של אריסטו? לא, זה מובא בפירוש מהר"ם בוטרל על ספר יצירה. אז מהר"ם בוטרל על ספר יצירה כתב את זה. טוב.
אז הלוח של מי הכי מדויק?
שלנו בינתיים הכי מדויק. לא, תלוי. בגבי שנה שמשית, הלוח הגרגוריאני יותר מדויק. אין מה לדבר. לגבי שנה ירחית, אף אחד לא משתמש בזה חוץ מאיתנו, אז אנחנו הכי מדויקים. כן, ברור, ברור. אצל המוסלמים זה עדיין לא מדויק. כי הם לא מתאימים את זה לשמש בכלל. כן, ברור, ברור. מישהו שלח לי גמטריה, הרי יש כל 19 שנה, יש 7 שנים מעוברות, נכון? בכל 19 שנה יש 7 שנים מעוברות. 19 ועוד 7, גמטריה? 26. אה, שם הוויה, אתם רואים? מסודר. טוב, מה? אתה אומר שנצטרך לחכות לסנהדרין כדי לשנות את כללי הלוח? אני לא בטוח שצריך לחכות לסנהדרין בכלל בשביל זה. לכאורה זה חיוב דאורייתא לשנות את הלוח. אבל צריך בשביל זה הסכמה של הרבנים ביחד. כי אם לא כל הרבנים יסכימו ביחד, יש לך שני לוחות שנה, זה יהיה בעיה. לא, סנהדרין זה מאוד קל לעשות. צריך פשוט, זה הלכה פשוטה. שכל חכמי ישראל יסכימו על אדם אחד, ויגידו שהוא הרב שלהם, נו? זה הכי פשוט. ואז הוא יוכל, הוא יהיה סמוך, הוא יוכל לסמוך אחרים. זה פשוט. זה הדבר הכי פשוט להשיג. כן? טוב, עד כאן להיום.